שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ספריות בירושלים בצל הקנאות הדתית. בפודקאסט זה שלושה פרקים. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. פרק א', ניסיונות ראשונים. הקמת הספריות הציבוריות בירושלים לוותה בייסורים רבים ובמלחמה בקנאות הדתית. בבתי מדרש ובישיבות היו ספריות ענפות, אולם עם החדירה של היישוב החדש לירושלים והצורך בתרבות לאו דווקא דתית, גדל הצורך לספריות, ועם הצורך באה גם הדרישה. הציבור היה צמא לעיתונים, כתבי עת, מידע על הנעשה בעולם, וגם לספרות יפה. ניסיון צנוע ראשון להקים ספרייה היה של אלברט כהן, שליח בית רוטשילד, שייסד בשנת 1854 את בית החולים רוטשילד בעיר העתיקה, והקים גם ספרייה שתשמש את החולים ובקריהם, ואת באי בית המדרש שהיה צמוד לבית החולים. ניסיון נוסף היה בשנת תפרש למד בית 1872, אז פרסם רבי אשל הלוי מוולוז'ין קול קורא בעיתון החבצלת, בו הוא מציע, ציטוט, לכונן בית אוצר ספרים אשר יעמוד לנס, לאסוף שם כל ספרי עמנו, אחת מהן הלא נהדרה, ונפוצות כתבי יד לקבץ מכל כנפות הארץ. כל ספר קודש להשם בבית אוצרו הטוב יעצר ויוחסן למשמרת, לדורות עולם, סוף ציטוט. הצעה זו, למרות תמיכת הראשון לציון, אברהם אשכנזי, לא יצא אל הפועל. שלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 1875, נעשה ניסיון נוסף להקמת ספרייה בירושלים על ידי ישראל דוב פרומקין, עורך עיתון החבצלת. את הספרייה קראו על שם משה מונטיפיורי כסגולה מפני תגרת יד הקנאים. עיתון החבצלת יצא בקריאה לתרום ספרים לספרייה החדשה, והוא כותב, ציטוט, מספר כרכים אשר הובאו עד הנה אל הבית הזה עולה לסך 468. מקרב לב נבקש את כל גאוני וגדולי ישראל, רבניהם, חכמיהם וסופריהם, לשלוח את ספריהם אל בית האוסף הזה לכבוד ירושלים ולכבוד השר הנשגב אשר על שמו הבית נוסד, סוף ציטוט. החבצלת גם הביא את תקנון הספרייה, ציטוט, א', כל איש מבאי ברית החברה יבוא אל הבית חינם אין כסף, בכל עת אשר יחפוץ, אם אך ימלא את המוטל עליו מתקנות החברה. ב', לאנשים אשר לא בין באי החברה יהיו שערי הבית פתוחים אך 4 שעות ביום, ועליהם לשלם לסוכן הבית 6 גרוש לכל חודש. ג', בכל לילות השבוע מלבד שבת קודש ומוצאי שבת קודש, החוב מוטל על כל באי הבית הזה לבוא לבית האוסף 3 שעות, והאיש אשר יבוחר מהחברים יגיד לפניהם שיעור קבוע בשס, גמרא, רש"י, תוספות ופוסקים, וכן גם תנ"ך ודקדוק. ד. לבית יבחרו 3 גבאים שיפעילו אותו. ה. כל איש ממייסדי הבית יתנדב להביא את ספריו הנמצאים איתו אל הבית הזה, ואיש איש מהם ינדוב מכספו כנדבת ליבו, ויזכרו חדר גדול ורחב ידיים, ויכינו בו כיסאות ושולחנות, וישימו בו את ספריהם, סוף ציטוט. אם כן, רואים אנחנו ספרייה מודרנית, בעלת אופי של בית מדרש לבעלי בתים. מכיוון שכל המוסדות שניסו להביא רעיונות חדשים לירושלים נתקלו בהתנגדות חריפה, אין שום סיבה שפתיחת ספרייה זו תעבור בשלום. ואכן, עיתון האריאל, בעריכתו של מיכאל כהן, לא חסך את שבט לשונו מבית עקד הספרים, וכינה אותו כלשון ספר בראשית טרפים, אלילים. שבתא זכריה בספרו מרכז ההשכלה הירושלמי, מביא כרוז אותו הפיצו מתנגדי הספרייה, וכך נאמר בו, ציטוט: למראית עין הביאו שם גם ספרי קודש, אולם למגינת לב יראי השם נודע הדבר, כי הביאו שם מינים ואפיקורסין, מיסיונרין. לכן, למען הרים מכשול מדרך עמנו, באנו להודיע איסור אל כל אחינו יראי השם, לבל יתלכדו חס וחלילה במצודתם, וחלילה לכל בר ישראל מלבוא אל הבית אשר בו הנגע. סוף ציטוט. משה מוטיפיורי שמע על ההתנגדות שעוררה הספרייה, ולכן כתב מכתב אל ראשי הספרייה, וכך נאמר בו, ציטוט: זה היום הגיעני מכתב הרבנים המפורסמים בחוכמה ובהירה, כי הרב הגאון מורנו הרב אברהם אשכנזי חכבשי, והרב הגאון מורנו הרב מאיר אוירבך, והרב הגאון מורנו הרב שמואל סלנט, להודיעני שאין רצונם שיקרא שמי על הבית הנ"ל, אשר הוא לפי דעתם למורת רוח יראי השם. ואתה מבקש במעלת כבוד תורתכם ללכת לפני הרבנים הנ"ל ולהפיק רצונם בכל אשר ישאלו ממעלתכם. ואם לא תעשו זאת, אין אנוכי נותן לכם רשות להיקרא שמי על בית אוסף הספרים. סוף ציטוט. גבי הספרייה פנו אל הרבנים כדי לשמוע את תנאיהם לקיום הבית, אבל לא קיבלו כל תשובה. ושמו של מונטיפיורי הוסר מעל הספרייה. למרות זאת, המשיך המוסד לקיים עוד כארבע שנים, לאחר כך הפסיק. בעיקר בשל סיבות של פירוד והתרשלות מצד החברים. פרק ב' התקדמות. בשנת 1884 שוב היה ניסיון להקים ספרייה, עליה מספר אפרים כהן רייס בספרו מזיכרונות איש ירושלים. ציטוט: שם הספרייה הוא בית הספרים לבני ישראל, כאשר בפי העם הוא נקרא הספרייה של בן יהודה, שכן בן יהודה היה המשתדל העיקרי בהקמתה ובהחזקתה, והוא גם דאג לכספים שהגיעו מהבעון רוטשילד עבור שכר דירה שלה. מיקומה היה ברחוב יפו בשני חדרים למעלה מגן אנטימוס, כלומר מעל לצומת שטראוס של ימינו. חדרים אלה יועדו לכתחילה לתכליתה ולצרכיה של חנות מקולת, ועשו הסבה לתפקידה החדש. סוף ציטוט. ספרייה זו הייתה פתוחה שעתיים שלוש ביום, והספרן היה יצחק הורוויץ. על דמותו של יצחק הורוויץ כתב אפרים כהן רייס. ציטוט: בר יצחק הורוויץ היה אחד הטיפוסים היפים של ירושלים בימים ההם. מתוך בחילה בחלוקה יצא יצחק הורוויץ באחד הימים לגרמניה ללמוד מלאכת יד על מנת להתפרנס מיגיע כפיו. הוא למד שם את מלאכת הסריגה ואף מצא נדיבים שהמציאו מכונה לסריגת גרביים. אך השעה לא שיחקה לו, ועבודת הסריגה המעטה לא הספיקה לו כדי מחיית ביתו. סוף ציטוט. כך נהיה מר הורוויץ גם סרגן וגם ספרן. אחרי זמן קצר עבר יצחק הורוויץ לזיכרון יעקב והפך שם למורה, והספרייה בירושלים נסגרה. אפרים כהן רייס מספר שחסרונה הורגש מאוד בעיר, כיוון שהיא הכילה ספרים הנחוצים לסופרים ובלשנים. הדרישה לספרייה הייתה מורגשת הן מצד המלומדים והן מצד הנוער של בתי הספר. גם נמצאו בני ישיבה שהיו צמאים לספר, לעיתון עברי ואפילו לועזי, ומספרם של אלו גדל והלך. בשנת 1892 הוקמה הספרייה השלישית ביוזמת אגודת בני ברית, שנוסדה בירושלים ארבע שנים קודם להקמת הספרייה. על לשכת בני ברית והקמת הספרייה כתב ישעיהו פרס בספרו 100 שנה בירושלים. ציטוט: לשכת ירושלים של מסדר בני ברית נוסדה בתזיין סיוון תפרש ממחת 1888 על ידי מניין אנשים נושאי חזון הגאולה מהבערות והעזובה. היא חוללה מהפכה בחיים הציבוריים ושברה את השלטון הבלתי מוגבל של ממוני הכוללים וגביריהם. היא נלחמה בגזירות של הממשלה הטורקית נגד עליית יהודים לארץ ובאיסור העברת נכסים על שמות יהודים. היא הניחה את היסודות הבריאים להתפתחות התרבות העברית ולהשרשת רוח האחדות הלאומית בקרב היישוב בירושלים. וממנה יצאו תורה ואורה ליתר ערי הארץ ולתפוצות ישראל. היא הייתה הגוף הציבורי הראשון שקיבל עליו לחובה לנהל את הוויכוחים באספותיו בעברית ולרשום את זיכרון הדברים בעברית. המזכיר הראשון של הלשכה היה אליעזר בן יהודה. היא התחילה במלחמה במיסיון האנגלי שפרס רשתותיו לרגלי הנוער שלנו, בפותחו שיעורי ערב אליהם נמשכו הצעירים היהודיים. לשכת ירושלים פתחה בתחילת תרמ"ט 1889 שיעורי ערב בעיר העתיקה ומחוצה לה בהתנדבות החברים והמורים, ועל ידי כך התרוקנו והתחסלו שיעורי הערב של המיסיון, סוף ציטוט. בשנת 1892, במלאת 400 שנה לגירוש ספרד ולגילוי אמריקה, הניחה הלשכה לזכר שני המאורעות האלה את היסודות לבית הספרים הלאומי מדרש אברבנאל, על שם יצחק אברבנאל שיצא בראש הגולים. לספרייה נאספו כ-1,000 ספרים, אליהם נוספו יותר מאוחר כל הספרים מספרייתו של בן יהודה. נשיא הספרייה היה אפרים כהן רייס. הספרייה שכנה בבית שלא קיים היום, ועל מקומו עומד בניין תפחות ברחוב אליני המלכה ליד מגרש הרוסים. את התרומה הגדולה ביותר לספרייה תרם דוקטור יוסף חזנוביץ', רופא שיניים יהודי מביאליסטוק. דוקטור חזנוביץ' היה להוט בעיקר אחרי ספרי יודאיקה נדירים, אותם אסף במרץ רב. סופר שקליינטים שטופלו על ידו ורצו יחס מיוחד, היו מציעים לו כדמי טיפול ספר מעליית הגג מהבוידם. דוקטור חזנוביץ' תרם למעלה מ-8,000 ספרים. על מה שהראה בבוא הספרים ארצה, סיפר אפרים כהן רייס. כדי לשחרר את ארגזי הספרים מן המכס בנמל, היו זקוקים ל-60 לירות, שלא היו ברשותם. הם פנו בבקשת עזרה ליהודי ירושלים, ובראשם לעשירי שכונת הבוכרים, וכך אמרו להם, ציטוט, בשביל פדיון שבויים באנו אליכם, והשבויים ספרים קדושים הם ויקרי ערך, סוף ציטוט. דברים אלו מצאו אוזן קשבת ולב פתוח אצל יהודי בוכרה, ובעזרת חכם השכונה ובעזרת שלמה מושיוף קיבצו תוך שעתיים את מחציתו של הסכום הדרוש. משם פנה כהן רייס לבנקאי חיים אהרון ולרו, שהרעיון של פדיון שבויים לא בדיוק עבד עליו. אבל בהתערבותו של חאג' רשיד נששיבי, בן לאחת המשפחות הערביות המיוחסות בירושלים, שהיה נוכח בשיחה בין ולרו ובין כהן רייס, נתרם הסכום המבוקש. וכתב אפרים כהן רייס, ציטוט, חאג' רשיד נששיבי, שהיה בעצמו בעל ספרייה יקרה, ידע להעריך כראוי את גאולת הספרים בנמל יפו, והוא שהמליץ אתה לפני מר ולרו לנדב את הפרנקים כשביקשתי ממנו. יחסו של החאג' אליי הפליא את מר ולרו מאוד, והוא ראה אז בתרומה קידוש השם, סוף ציטוט. פרק ג' מספריית בני ברית לספרייה הלאומית. לצורך הקמת ספרייה, לא די בספרים, צריך גם בית קבוע עבורם. וכך כתב יוסף חזנוביץ', האיש שתרם את רוב הספרים. ציטוט, אבל על זה תאבל נפשי, על העיקר שחסר לספרים, והוא בניין בית מיוחד למפעל הלאומי הזה. וזוכרי כי הספרים טולטלו ממקום למקום, כי אין בית בירושלים מסוגל לבית עקד ספרים גדול, וזוכרי כל אלו רוחי עליי תשתוכח. סוף ציטוט. בשנת 1900 נקנה מגרד בחוב החבשים, והונחה אבן פינה לספרייה. את הטקס תיאר דוד ילין בספרו ירושלים של תמול. ציטוט. על פני חלקת השדה הרבה והנישאה אשר נקנתה למוסד, עמדו הנאספים משני עברי החריץ אשר נעשה לאורך הבית העתיד להיבנות. מרחוק נשמע כל הפטישים והמקבות, כל אחינו הפועלים בסיטוט האבנים לבניין הבית. ובקצה החריץ עמדו מנהלי המוסד המנצחים על המלאכה. האדון הנכבד אפרים כהן, ראש ועד המוסד, ירה את אבן הפינה וישא מסע בעברית על האבן הזאת אשר קרא לה בשם אבן העזר. למור, עד הנה עזרנו השם, בהגיענו ליום אשר בו תחל סוף סוף מסעת נפש רבים מעמנו לצאת לפועל. סוף ציטוט. כאמור לאל, נקראה הספרייה מדרש אברבנאל, על שם מי שעמד בראש גולי ספרד 400 שנה לפני ייסוד הספרייה. כאשר הצטרפו ספריו של יוסף חזנוביץ' הורחב השם, ובעתה נקראה הספרייה בית הספרים מדרש אברבנאל וגנזי יוסף. בלוח ארץ ישראל תפריסה מג' 1903 כתב לונץ על גמר הבנייה, ציטוט: בית הספרים הועתק בראשית קיץ תפריסה מחבט 1902 לבניין המיוחד אשר נבנה למענו, והאגף האחד שנגמר מרעיב עין הרואה ביפי גזרתו. הבית הוא בעל שתי מכפלות קומות, במכפלה הראשונה עם חדרי הקריאה, ובאולם הגדול יקראו כפעם בפעם חכמים ידועים, קריאות על עניינים מדעיים שונים. המכפלה העליונה מיועדת להספרים. סוף ציטוט. שי עגנון, בספר תמול שלשום, מוביל את גיבורו הכלב בלק לבית הספרים, וכך הוא מתאר את יושביו ומעשיהם. ציטוט: יושבים להם שם חכמים מחוכמים, כלילי דעת מלומדים מפורסמים, מנסחי נוסחאות ומתקני מקראות, בשערי השראות וכותבי הערות, וקולמוסים בידיהם וספרים לפניהם, וקוטרסים ופנקסים מאובים ואבים, רבים מופרים מופרים ורבים, ומעתיקים וכותבים וכותבים ומעתיקים. מתוך ספרים ישנים וגיליונות עתיקים, ומחברים חיבורים, חיבור לחיבור, לתועלת החוכמה ולטובת הציבור. סוף ציטוט. אברשה ארסט, פקיד בלשכת הסיוע הסמוכה לספרייה, סיפר, ציטוט: במה חיינו באותם ימים? בפתרון בעיות עם ועולם, אלה הוויכוחים הסוערים והלועטים בשעות של לפני הצהריים, ובקריאת ספרים בשעות היום במקום ארוחת צהריים ואולמי הקריאה של הספרייה הלאומית. זה הבית הנאמן בבניין בני ברית שבחצר המרווחת ברחוב החבשים. מנהל הספרייה הוגו ברגמן היה מייעץ לך בבחירת ספרים בענפים השונים של הספרות, מדע ומדיניות, ויודקי יערי הספרן היה מחווה דעתו על הספר שהזמנת. בימות החורף שבחדרך הדל והדולף והבלתי מוסק היית קופה ממש מקור החודר לתוך העצמות, מעלה מיוחדת הייתה לספרייה הלאומית. תנורי הנפט הקטנים שבחדרי הספרייה היו משפיעים חום לכל היושבים שם. היה זה אחד המקומות המעטים בירושלים שיכולת להתחמם לאורה של תורה ולחומו של תנור גם יחד. סוף ציטוט. בתקופת המדע הוחלט שהספרייה תעבור לרשות ההסתדרות הציונית לצורך ייסוד בית ספרים לאומי. הספרים הכפולים נשארו בבניין בני ברית כיסוד לבית ספרים עממי ירושלמי. בשנת 1930 עברה הספרייה להר הצופים ונקראה בית הספרים הלאומי האוניברסיטאי. בבניין בני ברית עצמו המשיכה להתקיים ספרייה מקומית עד שנת 1978. אז עבר הבניין שיפוצים ונמסר לעיריית ירושלים. בשנים האחרונות שימש הבניין את הסתדרות הרבנים של ארצות הברית וכמקום הרצאות ושיעורים תורניים לאנשי הרבנות הצבאית. כיום יש בבניין ישיבה. עד כאן.